חדשה עם הגאון הרב מרדכי מלכה, רב העיר אלעד.
שבת שלום ומבורך לכל מאזינינו היקרים. השבוע נקרא בעזרת השם פרשת עקב, ובה רציתי לעמוד על אחד הנקודות במבנה הבית היהודי. כדי לזכות לבנות בית לתפארת, צריכים לדעת שכל דבר גדול מתחיל בדברים הקטנים. פרשתנו כתוב, מתחילה בפסוק, והיה עקב תשמעון את המשפטים האלה ושמרתם ועשיתם אותם, ושמר השם אלוקיך לך את הברית ואת החסד אשר נשבע לאבותיך, ואהבך וברכך וירבך וברך פרי בטנך ופרי אדמתך דגנך ותירושך ויצריך שגר על אפיך ואשתרות צונך על האדמה אשר נשבע לאבותיך לתת לך. זאת אומרת, התורה כותבת לנו, אם אדם זוכה ומקיים את התורה ואת המצוות, מובטח לו כל השפע, כל הברכה, בנים ושפע גדול עם הצלחה בכל העסקים שלו, כל טוב. אומר רש"י, אבל מהו הלשון עקב? והיה עקב תשמעון. למה כתוב הלשון עקב? והיה אם תשמעון. אומר רש"י, עם המצוות הקלות שאדם דש בעקביו תשמעון. ככה הגמרא אומרת במסכת עבודה זרה בדף י"ח עמוד א', אמר רב שמעון בן לקיש, מהי דכתיב עוון עקבי יסובני? עוונות שאדם דש בעקביו בעולם הזה מסובין לו ליום הדין. זאת אומרת שהתורה מדגישה עקב תשמעון, ולא כתבה רק והיה אם תשמעון, אלא העקב כדי לרמז לנו שהדגש הוא על המצוות שאדם דש בעקביו, שאדם יקפיד בהם. ועלינו להבין למה. למה התורה מתייחסת ומתמקדת דווקא במצוות או העבירות הקטנות שאדם דש בעקביו, ובזה תלויה כל הברכה וכל השפע הגדול. למה? בדיוק ההפך. לכאורה מצוות גדולות, עבירות חמורות, רחמנא ליצלן, זהו מה שמחולל את שתי הקצוות לטוב ולמוטב. למה התורה תולה את הכל דווקא בעקב? מאזינים יקרים, אחד המשימות החשובות בבניית הבית היהודי ברוח ישראל סבא, צריכים כל זוג לדעת שבכדי לעשות דברים גדולים, הכל מתחיל בדברים הקטנים. הן לטוב והן למוטב. מאחר וכל דבר גדול נעוץ ומתחיל מהדבר הקטן, ולצערנו מוסכמות החברה עם אחרת, שעיקר ההתייחסות הם דווקא לדברים ומעשים גדולים שיש להם משמעות, אבל פעולות קטנות, מעשים קטנים, לא נותנים את הדעת על כך. כך הרוח נושבת גם בציבור. הערך של האדם או הדבר נמדד רק לפי הגודל, לפי הכמות. אם הדבר הוא גרנדיוזי, אז יש לזה פרסום, תהודה, ערכה, כבוד, אוטוקרה, פרס נובל. וגם אם רוצים אפילו לנסות למנות תפקיד ציבורי, במה בודקים? בודקים את הפעולות הגדולות שהוא עשה, זה הכרטיס ביקור שלו, איך הוא התפרסם בתקשורת ממעשיו. לכן, כל אדם, זה המשיכה שלו, מושפע מהאווירה הזאת, שלנסות ולהגיע לאיזה מעשים גדולים, שיביאו לו את הכבוד ואת התפארת, וזה מה שמביא סיפוק לאדם. אותו דבר בצד השלילי, בני אדם חושבים שרק מעשים חמורים צריכים להתרחק, ודאי לרצוח, לשדוד, דברים שהם באמת אסונות כבדים, חומרה ממש במעשיו, אז מתייחסים לדברים כדברים נוראים. אבל תורתנו מלמדת אותנו בדיוק ההפך, שהמבחן של האדם הם במעשים הקטנים. כי במעשים הקטנים נבחן האדם. מעשים גדולים זה לא חוכמה. האדם יכול לעשות לפעמים דברים גדולים מכוח ההשפעה החיצונית, לא מכוח המהות הפנימית שלו. לעומת זה, כאשר הדברים נעשים אפילו דברים קטנים, ואומר שזה הופך להיות דבר שהוא קונה אותו כעניין נפשי, והוא מתחבר אליו. ולכן, דווקא בדברים הקטנים התורה תולה את ההצלחה ואת הכישלון של האדם. ומדגישה בכוונה, והיה עקב, תשמעו, עקב, עקב. התורה מדגישה, אני נותנת את הדגש, את כל השפע ואת כל הברכה ואת כל ההצלחה, וההפך חס וחלילה, הכל תלוי בעקב. בדברים שאדם דש בעקביו. כיוון שבעצם אם אנחנו נתבונן, הרי זה לא משנה גודל המעשה, אלא צריכים לתת את הדעת על גודל המצווה. ואם המצווה הוא מצווה אחד, הן לדבר הגדול והן לדבר הקטן, אדם מביא בחשבון שזה מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא מצווה, אז אין הבדל הנושא אם הוא גדול או קטן, כי המצווה הוא גדול וחשוב לעשות את רצונו. מצד שני, להיזהר שחס וחלילה לא לעשות נגד רצונו. לכן צריך לדעת שבעצם כל אדם שרוצה לבנות בית ולהצליח, צריך לשמור על הבית, דווקא להיות זהירים ונזהרים מהדברים הקטנים, כי שם נופל האדם. אם זה לכישלון ואם זה להצלחה, שם מצליח האדם. והדברים האלה בעצם אמרו לנו את זה חז"ל, אומר הילקוט שמעוני בתהילים, רמז תשנ נ"ח, הוא כותב על הפסוק, למה אירע בימי רע עוון עקבה יסובני, מה שדוד המלך אמר. אמר דוד המלך, תרי"ג מצוות נתת לנו, קלות וחמורות. איני ירא מפני מצוות חמורות שבתורה, מפני שאין חמורות, אלא מפני הקלות, אותן שבני אדם אין משגיחים עליהם ומשליחים אותם תחת עקביהן. ואתה אמרת, וזהיר מצווה קלה כמצווה חמורה. לכן אומר, עוון עקבה יסובני. זאת אומרת שבעצם, דוד המלך אומר, אני ודאי לא חושש ולא מפחד שאני אקשל בעבירות החמורות. אני לא אלך לחלל שבת, אני לא אלך לאכול ביום כיפור, אני לא אוכל חמץ בפסח, אני לא אקשל ברציחה, בעריות, דברים חמורים שאדם אצלו זה נתפס שזה כל כך חמור, אז האדם מפחד מהם, נמנע מהם, נבצר ממנו להגיע לכישלון כזה. אבל מהדברים הקטנים שאדם לא מרגיש בזה חומרה, לא נורא אם דיברתי לשון הרע, לא נורא אם פגעתי במישהו, לא נורא אם זלזלתי בברכה, לא נורא אם זלזלתי בתפילה, לא נורא אם עשיתי כל מיני מעשים, זה קיום מצוות, אם זה חסדים, אם זה בן אדם לחברו, האדם מרגיש בזה, זה לא נורא. בדברים האלה שם האדם נופל, שם האדם נכשל, מזה האדם צריך לפחד. וזה מה שדוד המלך אומר, עוון עקבה יסובני, והיה עקב תשמעון. מה דוד פיחד? פיחד מהדברים הקטנים, שאדם חושב שזה קטן, אבל לא מבין שהקטן הזה לגדול יהיה. כמו שכבר חז"ל אמרו מסכת סוכה בדף נ"ב עמוד א', שדרש רבי יהודה לעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא מביא את היצר הרע, מביאו הקדוש ברוך הוא ליצר הרע ושוחטו בפני הצדיקים ובפני הרשעים. צדיקים נדמה להם כהר גבוה ורשעים נדמה להם כחוט השערה. הללו בוכים והללו בוכים. צדיקים בוכים ואומרים, איך יכולנו לכבוש הר גבוה כזה? רשעים בוכים ואומרים, איך לא יכולנו לכבוש חוט שערה הזה? מה הפשט בדברים, מוריי ורבותיי? מה הפשט בגמרא הזאת? הייתכן מהו היצר הרע? הוא באמת חוץ שערה או הר גדול? הרי לא ייתכן שהוא גם הר וגם חוץ שערה. אז למה הצדיקים בוכים? אם הוא חוץ שערה, אז אין מה לבכות. ואם הוא הר, אז גם לרשעים אין מה לבכות. איך אפשר לתת לאותו מעשים, לאותו יצר, שני משמעויות, חוט הצערה והר? התשובה לכך, שבעצם ודאי ובוודאי שהיצר הרע הוא כחוט הסערה, כמו שהגמרא ממשיכה ואומרת, אמר רב אסי, יצר הרע בתחילה דומה לחוט של בוכיה, ולבסוף דומה כאבותות העגלה. זאת אומרת, היצר הרע כאשר הוא בא לאדם, הוא לא בא בגדול, הוא בא בדברים קטנטנים, דבר קטן ועוד דבר קטן, באמת כחוט הסערה. ובגלל שהוא דבר קטן, האדם זלזל ונכשל, אבל הוא לא שם לב שזה היום וגם מחר ומחרתיים, ולאט לאט, עד שהופכים להיות כאבותות העגלה, עד שהופך להיות כהר, הצדיקים שהם תופסים את עצמם, ונזהרים ונשמרים אפילו בדברים הקטנים, בסופו של דבר הולך ומצטבר התגברות ועוד הצלחה ועוד הצלחה, עד שהופך להיות הר של הצלחה. ולעומת זה, הרשעים רואים איפה הנפילה שלהם, בחוט השערה, בגלל שהתייחסו לדברים הקטנים, מה בכך? זה לא נורא, זה דבר קטן, ושם הנפילה. זה מה שדוד המלך אמר, כי זה דרכו של היצר. אפשר לומר כרמז מה ששלמה המלך אמר, בשיר השירים פרק ח' פסוק ט', אם חומה היא נבנה עליה עתירת כסף, ואם דלת היא נצור עליה לוח הרס. אם כשבונים את הבית עושים חומה, שלא ניתן להעביר דרכה אפילו דבר קטן, מקטן ועד גדול, פירוש הדברים שאדם נשמר, הבית הזה שומרים ונזהרים בדברים הקטנים, שלא יהיה שום מכשולים קטנים, שלא יהיה פשרנות בדברים קטנים. אז מה על בית כזה זוכים, אחר כך אפשר לבנות עליו טירת כסף, זה יהיה מגדל אור הבית הזה. אבל אם המבנה של הבית שבונים זה רק כמו דלת, דלת מסתובבת, נפתחת ונסגרת, זאת אומרת יש פשרנויות מדי פעם, לא נורא וזה לא נורא, כי אפשר להיכנס, אז מקסימום נצור עליה לוח הרס, איזה שלט קטן אפשר לתלות על הבית הזה. אין סיכוי להצלחה. ובאמת חז"ל מלמדים אותנו במדרש רבה, כתוב במדרש רבה בפרשת שמות, פרשה ב' סימן ג', כותבת שמה על משה היה רועה. הוא דכתיב, כל אמרת אלוקה צרופה, אין הקדוש ברוך הוא נותן גדולה לאדם, עד שבודקהו בדבר קטן, ואחר כך מעלהו לגדולה. כמו שראינו אצל שני גדולי ישראל, אם זה משה רבנו שבחן אותו בצון, ואם זה דוד המלך שבחן אותו בצון. וראיתי שמרחיב את הדברים בספר שפתי דעת של הגרח פרילנדר, משגיח של פונוביץ', שאומר איך הקדוש הוא בודק כדי לתת מלכות לאדם, כדי להשפיע עליו, בודק אותו בדברים הקטנים. דוד המלך נבחן בצון, מה בחן אותו בצון? שדוד המלך כאשר הוא היה רואה את הצון, איך הוא היה עושה? הוא היה מחלק את הצון לשלושה חלקים. יש את הטלאים, ויש את הזקנים, ויש את באמצע החזקים. אז כשהיה צריך להאכיל אותם, אז תמיד היה משתדל איך לעשות את זה. היה עושה את זה בצורה כזאת בשלבים. קודם כל נותן, קודם כל לקטנטנים, שאין להם כוח בכלל, כדי שיוכלו את כל הדבר הרך ביותר. אחר כך נותן לזקנים, כדי שבכלל הם גם כן אין להם כוחות וקשה להם יותר. ומה שנשאר נותן לחזקים. הוא עושה חשבון איך לחלקל את מעשה בתבונה, כדי לזון את הצון עם חשיבה שלא יישארו המבוגרים או הקטנים בלי אוכל. וזה הכל חשבון של צון. צון, מה כבר צון? אכפת לדוד המלך עד כדי כך. זה מראה את הגדולה של האדם, יורד לקטנות. אותו דבר אצל משה רבנו, המדרש מספר שפעם אחד גדי ברח ואז הוא רץ אחריו ורץ ורץ ורץ, עד שהגיע לבריכה של מים, ואז הגדיע עמד שם לשתות. כשהגיע אליו משה רבנו, הוא אומר, אוי, לא ידעתי, גדי, גדי, לא ידעתי שאתה כל כך צמא. לא ידעתי שאתה רץ בגלל שאתה צמא. ובטח התעייפת מהריצה. לקח אותו על כתפו והחזיר אותו. משה רבנו עושה חשבון לגדי, במקום שיחס עליו שהוא ברח. והוא רץ אחריו, וגם הוא התעייף. למרות הכל הוא לא עושה חשבון על עצמו. הוא אומר, הנה אני רואה שטעיתי בו. אותו גדי מסכן היה צמא ובגלל זה הוא רץ. אני צריך לטפל בו, לטפח אותו. ולמרות שהרי הצון והגדיים האלה לא מגיבים, לא אומרים תודה רבה, לא מפרסמים כאלה חסדים שנעשו, כי אין מי שיעשה פרסומת, אין מי שיודע את זה, זה בינו לבין קונו. אלה דברים קטנים שמשקפים את הפנימיות של האדם. לא מה שהיום חושבים, שאם אנחנו רוצים מישהו להנהיג, אז בוא נראה את הכושר דיבור שלו, היכולת לשכנע, לראות את התקיפות שלו, את המעמד שלו, לראות את כל העסקנות שלו, כמה הוא מוצלח. לא זו הדרך, אצל הקדוש הוא בדיוק ההפך. הוא בוחן את האדם, הוא רואה אותו, תראה, בדברים הכי קטנים, אין להם לא משמעות, לא פרסום, אין שום ערכה שמקבלים. שם נבחן האדם באמת, אם הוא באמת טוב, אם יש לו באמת רחמים. כי כשאדם עושה דברים גדולים, ייתכן והוא פעל אותם מתוך ההשפעת הסביבה, מתוך ההשפעה שמה יאמרו, מתוך ההשפעה שהוא ממתין לשבח הגדול, להוקרה הגדולה, לפרסומת הגדולה. זה לא משקף שזה המהות של האדם. כמו אותו דבר אפשר ללמוד את זה גם כן מסכת עבודה זרה בדף י"ח. הגמרא מספרת שמה כשחלה רב יוסי בן קיסמה, אז הלך לבקר אותו רבי חנינה בן טרדיון. אז אמר לו רבי יוסי, חנינה אחי, אתה לא יודע שאומה זו מן השמיים ימלכוה שהחריבה את ביתו ושרפה את החלו והרגה את חסידיו ואיבדה את טוביו ועדיין היא קיימת? ואני שומע שאתה יושב ועוסק ומקהיל קהילות ברבים, ספר תורה מונח לך בחיקיך, איך אתה עושה כאלה דברים? אמר לו, מן השמיים ירחמו. אמר לו, אני אומר לך דברים של טעם, אתה אומר לי, מן השמיים ירחמו, תמה אני אם לא ישרפו אותך ואת הספר תורה באש. ואכן לצערנו כך היה. אמר לו רבי חנינה בן טרדיון, טוב, רבי, מה חלקי לעולם הבא? נניח שאני לא צודק, אבל לפחות תגיד לי מה אני לעולם הבא. אמר לו, כלום היה מעשה בא לידך? איזה מעשה? אמר לו, כן. מעות של פורים נתחלפו לי במעות של צדקה, וחילקתים לעניים. זאת אומרת, ויתרתי גם על החלק של הממון שלי מספק, וחילקתי. אמר לו, אם ככה יהיה חלקי מחלקך. ופלא פלאי, מה הפשט בדברי רבי יוסי בן קיסמה? מה זה כלום מעשה בא לידך? אתה בא אליו בתלונה שהוא מקהיל קהילות ברבים וספר תורה בחיקו במסירות נפש. האם זה לא מעשים גדולים שמזכים אותו לעולם הבא? עד שהוא צריך לחפש זה מעשה קטן שנתחלפו לו המעות? מה התשובה לכך? כן. יכול להיות זה שאתה הולך מקהיל קהילות ברבים וספר תורה מונח בחיקך ואתה יודע שיש גזירת שמן, שם כולם יהללו אותך, ישבחו אותך, ידברו עליך. זה לא משקף את הגדולה של האדם. אבל מספיק שמעות קטנות יתחלפו לך בבית שלך. אף אחד לא ייתן לך על זה קומפלמנט. אף אחד לא יפרסם את זה. אף אחד לא יודע מזה. אז אתה עושה את זה באמת מתוך רצון לעשות רצון השם כנה. זה קניין, זה מראה פנימיות של האדם. מעשה כזה ודאי יזכה אותך לגן עדן. כי זה נטול כל חשבונות. זה מראה את גדולתו של האדם. לכן כותב, וכך כותב באמת הרב דסלר, במכתב אליהו בחלק ג', דברים גדולים, אין המדרגה האמיתית של פנימיות האדם ניכרת. למה? הוא אומר שכן הרבה התלהבות חיצונית עושה. אבל הדברים הקטנים, אין להם הערך וחשיבות, דווקא בהם יתגלה פנימיותו של האדם, זוהי מדרגתו האמיתית. זאת אומרת, המבחן הוא בדברים הקטנים, שבעצם הדברים הקטנים, מהם תגיע לדברים הגדולים. כי בדבר קטן, מראה האדם את הפנימיות שלו. כמו שמספרת הגמרא במסכת עירובין, דף נ"ד עמוד ב', על רבי פרדה, היה לו תלמיד אחד שהיה חוזר לו כל יום על הקטע שהוא מלמד אותו 400 פעם, רק אז הוא מבין. פעם אחת הזמינו אותו להיות סנדק, ואז הוא קצת השיח דעתו, גמר את 400 פעם והוא לא מבין. אמר לו, מה קרה שהיום אתה לא מבין? אמר לו, ברגע שהזמינו אותך חשבתי שהיום אתה תקצר, ואז בין כה אני לא יבין, אז לא כל כך התרכזתי. אמר לו, תדע, אני יושב איתך עכשיו, ולא זז מכאן עד 400 פעם, אבל תתרכז, וככה היה. ואז מה קרה, יצא בת קול מהשמיים ואמרה לו, רבי פרדה, רבי פרדה, מה אתה רוצה? אתה רוצה עוד 400 שנה על 400 פעם שחזרת עוד פעם? או אתה רוצה שכל בני הדור שלך יזכו לחיי העולם הבא? אמר לו, השיב רבי פרדה, אני מעדיף שכל בני הדור יזכו לעולם הבא. ואז אמרו לו מן השמיים, תתנו לו, הקדוש ברוך הוא אמר, תנו לו גם את זה וגם את זה. מוריי ורבותיי, תחשבו קצת. רבי פרדה, אחד מגדולי התנאים, יושב ומלמד בור ועם הארץ שצריך לחזור לו על כמה שורות, 400 פעם כל יום. מי יכול להתייחס? ממנו לא יצא כלום כבר. וכי הוא יצא איזה גדול, וכי הוא ילך עכשיו להיות אחד מגדולי ישראל. אם צריך לחזור לו כל פעם 400 שעה, פעם על כל שורה, על כמה שורות, ודאי שאין אידיאולוגיות גדולות. למי זה מעניין? מי יתייחס לזה? מי ישבח כזה דבר? מי ירומם כזה דבר? אבל אצל הקדוש ברוך הוא אפילו המעשה הקטן הזה, שבעצם זה נראה בזבוז של זמן, אולי ביטול תורה, במקום ללמוד דברים גדולים, אתה יושב ותעסק כמה שורות שמישהו שהוא סתום, חתום, אטום, ללמד אותו כמה שורות, אצל הקדוש ברוך הוא לא, דבר ענק שבענקים. כל בני דורו זכו לעולם הבא, והוא זכה לעוד 400 שנה. דברים עצומים, זה מה מלמד אותנו. דווקא מהדברים הקטנים, האדם יכול להגיע לדברים גדולים. כי שם זה המבחן. מסופר על הרב ישראל מסלנד, בערב יום הכיפורים, לפני סעודה מפסקת, שכולם כבר מתכוננים ללכת כבר לבית הכנסת, לכל נדרי, אז רב ישראל מסלנד ביקש את השמה שלו, שילך לקרוא לו איזה בחור אחד, שהוא, אני אחד שבא, התארח בקובנה, איפה שהוא נמצא. כשהגיע הבחור, אז לקח רב ישראל נייר, כתב לו המלצה, כי הוא אותו בחור ביקש המלצה, אז הוא כתב לו את ההמלצה. שאלו את רב ישראל, ריבונו של עולם, מה קרה? למה עכשיו לשבת לרוץ, לחפש אותו, להביא אותו, לכתוב לו המלצה? לפני כל נדרי, זה מה שמעניין. מה קרה אם לא יהיה אחרי יום כיפור? אמר להם, אתם לא צודקים. הבחור הזה כבר לפני יומיים ביקש את ההמלצה ושכחתי, לא התפניתי. אמרתי, לא ייתכן שהוא ייכנס ליום הכיפורים ותוך צער ודאגה אולי מה יהיה ממלצה, אם הוא יקבל או לא יקבל. רציתי להניח את דעתו. זה מבט של גדולי ישראל. החשיבה על דבר קטן, בזמן הכי קשה, שם אתה נמדד, שם רואים גדולה, כי זו הדרך לקניין, וזה גם מה שמשקף את הפנימיות של האדם. בדיוק מעין זה אני אספר מעשה שהיה איתי עם מרן הרב עובדיה יוסף, זכרונו צדיק לברכה, שנתתי לו את הספר שלי, דרך המלך, שוד דרך המלך, להסכמה. אז אותו חלק שנתתי לו, יצא בדיוק כשנפטרה הרבנית, זכרונה צדיק לברכה, וכידוע, הוא היה שבור, שבור, מאוד 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 הוא היה בעצב ובחיות. אז התפללתי פעם אחת בתוך השבעה באתי לנחם והתפללתי שם. ואחרי התפילה אנחנו עוברים לנחם. ואז אני כאשר עברתי לנחם הוא היה כל כולו נסער והוא היה כנוס בתוך עצמו. אבל בנו הראשון לציון שיבדל לחיים טובים רבנו יצחק ידידנו ואהובנו ישב סמוך אליו, אז הוא אמר לאבא שלו, אבא, הרב מלכה בעבר, אז הוא ככה התעורר, אמר לי, תכף ביקש שיקראו לי בחזרה, קרא לי, אמר לי, תגיד לי, קיבלת את ההסכמה של הספר? אמרתי לו, לא, מה זה, מה בוער עכשיו? מה זה שייך לעכשיו? אני לא באתי, ובאתי לנחם את כבוד הרב. לא, 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 מיד קרא שם על המזכיר שלו, בוא נעלה פה, בוא לפה. אני מבקש לך, עכשיו אתה תלך איתו, ותביא לו את ההסכמה עכשיו. אמרתי, לא, בוער עכשיו, מה בוער? אז יהיה אחרי השבעה, זה לא משנה. שום דבר, עכשיו. זה גדולה של גדולי ישראל. ברגעים הכי קשים, אתה רואה איזה תשומת לב, איזה חשיבה, אולי זה יעשה איזה נחת, עוד כמה דקות לפני, עוד יום יומיים לפני, לא נורא, זה החשיבה. שם הגדולה של האדם. מרן הרב שך, אני זוכר כשהיה אחד הכנסים הגדולים, שבאמת בתקופת הזוהר, שכולם חיכו למוצא פיו, באותו כנס, כל התקשורת והכל, הוא דיבר על דבר אחד, שכל אחד צריך לקבל על עצמו קבלה קטנה, לומר ברכת המזון מתוך סידור. זו הייתה הגדולה של גדולי ישראל. היה מקבל בנות מהסמינר, היה מתייחס לכל בעיה ולו הקטנה, שבאים דברים שלא ניתנים, לא עושים מהם לא פרסום ולא עושה רעש ולא שום דבר. אלה הדברים שבעצם משקפים את הפנימיות, את גדולתו של האדם. זה מה שמשקף. לכן הקדוש הוא בוחן דווקא בדברים הקטנים. לכן מוריי ורבותיי מאזינים יקרים, מכאן אנחנו למדים. כשבונים בית ורוצים להגיע להישגים גדולים, הכל מתחיל מהדברים הקטנים. כאשר בונים בית צריכים את התשומת לב, את החשיבה על הדברים הקטנים, כי רק מזה אפשר להגיע לדברים גדולים. ודווקא הפעולות והמעשים הקטנים משקפים את הקניין. לכן צריך כל אדם כדי להצליח בבניית הבית לדעת שעליהם לקבל, להיות נזהרים ונשמרים בדברים הקטנים. אני אקח כמה סתם דוגמאות להמחיש קצת את הדברים. לדוגמה, מתחילים את החיים, חיי הנישואים, איזה עיתונים מכניסים הביתה? יש כאלה פשרנים, אבל לא מבינים שהפשרה הזאת, הפשרנות הזאת, מובילה לבאר שחת. אסור. צריך מההתחלה להתייחס גם לדבר הקטן. כשרות, צניעות, קיום המצוות, תפילות, חסד. בכל קיום התורה והמצוות, תלוי אם האדם מתייחס דווקא לדברים הקטנים, איך הוא מתנהל, איך הוא מתייחס, איך הוא מתנהג. כי שמה תמון כל הסוד של ההצלחה, או חס וחלילה ההפך הכישלון. כי זה דרכו של היצר הרע. היצר הרע הוא לא בא לאדם, בוא תחלל שבת, בוא תאכל ביום הכיפורים, בוא תאכל חמץ בפסח. הוא לא בא אליך בדברים הגדולים. הוא מתחיל איתך בדברים הכי קטנים, שבן אדם לא כל כך מתייחס אליהם חשיבות. אז אם הוא לא מתייחס בחשיבות, ואתה מזלזל פה ומזלזל שם, הדברים האלה לאט לאט נערמים, מתווספים חוץ הרע ועוד חוץ הרע, עד שנהיים כעבותות העגלה, שאז כבר קשה מאוד להתגבר, ובני אדם מדרדרים עוד ועוד ועוד ועוד. לעומת זה בדיוק ההפך. אדם שרוצה לזכות ולהצליח, דווקא מהדברים הקטנים, שהוא מדקדק בהם ונותן את תשומת לב ומתמיד בהם, אז הרי מצטרף עוד חוצרה ועוד חוצרה, עד שנהיה כמו הר גדול של הצלחה. זו הדרך שהבית ייבנה בצורה הנכונה. לכן הקדוש ברוך הוא בוחן את האדם דווקא בדברים הקטנים, כי אלה הופכים לקניינים פנימיים של האדם, שהוא לא עושה אותם מכוח השפעת הסביבה, הפרסום, היוקרה, הכבוד, אלא מתוך העבודה. וזה הופך להיות קניין פנימי של האדם. וככה זוכה לכל השפע, לכל הברכה וההצלחה. יעזור השם שנזכה כולנו להיות נזהרים ונשמרים עקב תשמרון. דווקא בדברים שהם בעקבים. אם זה בקיום המצוות, ואם זה בזהירות מעבירות, מכישלונות. ועל ידי זה נזכה כולנו לכל השפע והברכה וההצלחה שהקדוש הוא מבטיח לנו, ונקים בית לשם ולתפארת בעם ישראל, אמן ואמן. שבת שלום ומבורך לכל מאזיננו היקרים.
האזנתם לשיעורו של הרב מרדכי מלכה בפרשת השבוע. כל חי תמיד.